בפרקים הקודמים דיברנו על האמנציפציה, דיברנו על תנועת ההשכלה היהודית, ראינו את ההשפעות של האמנציפציה, את הדברים החיוביים שהיו עבור היהודים, שזה היה השוויון, האפשרות שלהם להשתלב בקהילה, את זה שהם יכלו לגור איפה שהם רוצים, את זה שהם יכלו לעבוד באיזה עבודות שהם רוצים. ומצד שני אנחנו ראינו גם שזה פרק את הקהילה בכל מיני מובנים. עכשיו, כתוצאה מזה קמו תנועות, כמו למשל לדוגמה תנועת הרפורמה, שנקראת גם התנועה לתיקונים בדת. אנחנו נלמד עליה עכשיו, אנחנו נמצאים בעמוד מספר 15 לסיכום. השיח של הנאורות, אובדן האוטונומיה הקהילתית והציפייה לקבלת שוויון זכויות הציבו אתגרים חדשים בפני היהודים. דוד פרידלנדר, שאתם צריכים להכיר את שמו ואת פועלו, היה משכיל גרמני צעיר בערך בן 30. הוא היה אחד מהקיצוניים בסביבה של מנדלסון, שעליו כבר למדנו. הוא כתב מכתב בקשה להצטרף לכנסייה, תוך שמירה על רעיונות דתיים כלליים, בלי להתחייב לקבל את כללי הנצרות. הצעתו נדחתה, ואז הוא הציע לתקן, בגרשיים אני אומרת את זה, את הדת היהודית, כדי שהיא לא תהיה מחסום ליהודים בפני אמנציפציה. כך קמה תנועת הרפורמה במאה ה-19 בגרמניה. זו למעשה תנועה שמטרתה הייתה לתקן את הדת היהודית, כך שתתאים לשינויים שעברו על החברה היהודית כתוצאה מהאמנציפציה. אז ככה, מהם הסיבות להקמת התנועה? אחד, התנועה הזו, תנועה של יהודים שחשבו שההנהגה והמסורת היהודית לא תואמות לחייהם החדשים, אבל מצד שני, הם לא רצו לעזוב לגמרי את הקהילה היהודית או להתנצר. דבר שני, הם חשבו שחזון הגאולה היהודי העתיק ותיקון העולם הוא רחוק ולא מציאותי. הם לא הבינו איך שמירת המצוות מובילה לעתיד מתוקן. דבר נוסף, הם חשבו שהרבנים משמרים מנהגים ומצוות חסרי תועלת או אפילו מזיקים ורצו להשתחרר מהמחויבות אליהם. הם גם ראו בנאורות חזון חלופי לתיקון העולם. דבר אחרון, הם לא רצו להתנצר ולהיחשב לבוגדים בדתם, ולכן הם רצו ליצור מסגרת יהודית מתאימה, אוקיי? תנועה רפורמית. למה השינויים של תנועת הרפורמה נקראו תיקונים? כי הם רצו בעצם לטשטש את חומרת הסטייה מההלכה. דוגמאות לשתי קהילות רפורמיות ולתיקונים שהם הניגו, אוקיי? קודם כל, אני חייבת לציין שזה לא רק בא מבפנים מתוך הקהילה, היו גורמים מחוץ לקהילה היהודית שעזרו לשינויים האלה לקרות, אוקיי? עזרו לתיקונים האלה לקרות. למשל, נפוליאון בצרפת, הוא הקים מוסד שנקרא הקונסטיטורה, מעין מוסד הלכתי, הסנהדרין של פריז, שהיה תחליף לקהילה היהודית, אוקיי? היו כאלה ששיתפו פעולה עם הרעיון הזה, כמו אדם ששמו ישראל יעקובסון, שהיה ראש הקונסטיטוריה וווסטפיליה, שזו איזושהי ממלכה גרורה של צרפת שהיום היא חלק מגרמניה. דוגמאות לתיקונים בסדר התפילה שהניג יעקובסון, קודם כל ליווי התפילה בנגינת עוגב. מי שלא יודע מה זה עוגב, עוגב זה איזשהו כלי נגינה שמשתמשים בו בכנסייה. אם ראיתם איזשהו סרט אמריקאי פעם שהראו בו חתונה, אז המנגינה הזו של החתונה, הצליל שאתם שומעים שם זה צליל של עוגב, אוקיי? אז הכניסו עוגב לבית הכנסת. דבר נוסף, דרשה בענייני מוסר בסגנון נוצרי, בשפה הגרמנית, כחלק בלתי נפרד מתפילת השבת. דבר נוסף, הזזת הבמה ממרכז בית הכנסת לקדמתו, כדי להגביר את ההקשבה והסדר בעת הדרשה. בשלב מסוים יעקובסון עבר לברלין והמשיך שם באותה הדרך. ברלין נמצאת בגרמניה, אוקיי? כרבע מיהודי ברלין, שימו לב, איזה השפעה עצומה. כרבע מיהודי ברלין הלכו בדרכו. בהמבורג, שנמצאת גם בגרמניה, הוקם הממפל, שבסוגריים, אני אומרת לכם, זה היכל. כך קראו הרפורמים לבתי הכנסת שהם הקימו. זה היה בעצם כינוי כללי למקום תפילה, למקום לכינוסים ולאירועים. הם לא קראו לו בשם היהודי הרגיל, בית כנסת, כמו שאמרתי קודם. דוגמאות לתיקונים שהם ביצעו בדת. ב-1819 סידור תפילה רפורמי ראשון יצא לאור. בסידור הזה הורידו את הקטעים שיצרו תחושה של הבדלה בין עם ישראל לאומות האחרות, וגם קטעים המביאים רצון לגאולה לאומית מדינית, לשיבת ציון ולחידוש עבודת הקורבנות. שימו לב, רוב השינויים האלה לא היו מתוכננים או מאורגנים. הרפורמים רצו להידמות לסביבה בחי, ולכן בכל קהילה היו תיקונים שונים. בשלב מסוים הם רצו שתהיה קהילה והנהגה אחידה ומסודרת, ולכן הם פעלו כדי למסד את התנועה הרפורמית. אברהם גייגר, נא להכיר את שמו, היה אחד האנשים שהובילו למסוד התנועה הרפורמית. לדעתו, התורה שבכתב והתורה שבעל פה הן פרי יצירה אנושית שהתאימו לתקופה שבה הם נוצרו, ולכן אין להם תוקף נצחי וצריך לשנות אותן כל הזמן שיתאימו לכל דור ודור. בגרמניה התקיימו שלושה כינוסים רפורמיים בין השנים 1844 עד 1846, שנקבעו בהם ההחלטות הבאות. בכינוס הראשון התירו נישואי תערובת במידה והמדינה מאפשרת לגדל את הילד כיהודי אם ההורים ירצו בכך. אוקיי? נישואי תערובת, נישואים עם גויים. בכינוס השני בוטלה חשיבותה של שפת העברית כשפת התפילה, ובוטלו התפילות לשיבת ציון ולחידוש עבודת הקורבנות. הותרה נגינת עוגב בבית הכנסת לא רק על ידי גוי, אלא גם על ידי יהודי. כינוס שלישי, הותרו מלאכות מסוימות בשבת. הציעו אפילו להעביר את יום המנוחה ליום א', כמו אצל הנוצרים, אם כי ההצעה הזו נדחתה. דבר נוסף, התקבלו הקלות מסוימות בדיני מילה ואבלות. הרפורמים לא ראו את עצמם כלאום יהודי נפרד יותר. הם קראו לעצמם גרמנים בני דת משה. מבחינתם חזון שיבת ציון המדבר על גאולה לאומית של עם ישראל כבר לא היה רלוונטי עבורם. אוקיי? הם רצו להישאר בגרמניה, להשתלב, והם חשבו שזה מה שכל היהודים צריכים לעשות. אוקיי? הם לא חשבו שיהודים צריכים לחזור לישראל ביום מן הימים. את החזון הזה של השיבה לציון הם המירו ברעיון התעודה, הייעוד של ישראל לגויים, ככה זה נקרא, שמה שהוא אומר זה שמטרת הפיזור של עם ישראל באומות העולם ועצם יהודו הוא להוביל את האנושות כולה לאמונה טהורה באלוהים אחד ולשמירה על עקרונות מוסר אוניברסליים.